טוב, נתחיל היום פרק למד ה' בעמוד קוף ננחת. במה שקדם התבאר, כי כל הוויה חדשה הוא הפסד הוויה הראשונה, ולפיכך הוא הגורם שיהיה היעדר הוויה בעולם קודם שיתגלה המשיח. עד שיהיה כאן הפסד הוויה הראשונה, ואז יתחיל הוויה חדשה. המהר"ל אם כן חוזר בפתיחה לפרק שלו לכלל הגדול שבעקביות הוא מזכיר בספרים שלו, ובעיקר דווקא בספר הזה. הכלל אומר ככה, שכשדבר חדש, טוב, צריך לבוא לעולם, זה גורם שדבר קודם יתבטל. זהו, אי אפשר אחרת. זאת אומרת, הרי אנחנו כרונולוגית רואים הפוך. כרונולוגית אנחנו רואים משהו מתבטל, ואנחנו רואים חורבן, בקיצור. זה מה שאנחנו רואים. חורבן. ואז מבינים, אחר כך, שהחורבן הזה הוא הכין בניין. אבל מסביר המהר"ל שזה הפוך. סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת שביטול מציאות נגרם מרצון של הוויה. הוויה החדשה מבקשת להופיע בעולם, והיא גורמת להוויה הקודמת להתבטל. ולמה זה ככה? הכלל הזה כלל ברזל. כי אם לא תתבטל ההוויה הקודמת, אין מקום להוויה החדשה להופיע. יותר מזה, ההוויה החדשה זה בגלל שההוויה הקודמת היא לא שלמה. כי אם היא הייתה שלמה, לא הייתה לה שום סיבה להתבטל. אלא ברור שהיא מתבטלת, כי היא לא שלמה. ועכשיו היא חייבת לפנות מקום להוויה יותר שלמה. דוגמה, שיניים. שיני חלב נופלות כדי לפנות מקום לשיני קבע. אז אתה מסתכל על התינוק, אתה רואה שיניים שלא נופלות. הוא נבהל, הילד. נופלות לי השיניים. נכון? אל תדאג, זה מאוד משמח. ניתן לך פרס. תקבל פרס מתחת לקרית. מה, המציאו כל מיני פטנטים כדי להרגיע את הילדים. מה זאת אומרת? מה קרה? למה אתם כל כך שמחים שנפלה לי שן? כי עכשיו שנפלה לך שן חלב, תצמח שן קבע. מה ההבדל? שן חלב היא חלשה. לכן היא נקראת שן חלב. כי היא הייתה מתאימה לזמן שלא הייתה צריך לאכול דברים קשים. היה אפשר לתת לך חלב בעיקר. אבל עכשיו שאתה הולך להיות גדול, אתה תאכל דברים קשים. אז אתה צריך שיניים קשות, חזקות. שיני קבע גורמות לשיני חלב ליפול, להתבטל. זה מזה בא ששיני חלב נופלות. שיני חלב נופלות כי השיניים, שיני קבע, מתחת דוחפות החוצה את שיני הקבע, את שיני החלב. שיני הקבע שבפנים דוחפות החוצה שיני החלב. אם כן, ההוויה החדשה המבקשת להופיע בעולם גורמת לביטול ההוויה הקודמת. אבל בני אדם, כידוע בני אדם רואים הפוך. כל דבר שאנחנו רואים, רואים הפוך. גם הראייה היא כזאת. שמה שאנחנו רואים משתקף בתחתית העין הפוך. וזה מוחזר ישר אחר כך לאדם. זאת אומרת, אנחנו רואים מן הסוף להתחלה. אנחנו לא רואים מן ההתחלה לסוף. אז מה אנחנו רואים? חורבן. אנחנו רואים הוויה מתבטלת. נראה כמו סוף העולם. אומר המהר"ל, נכון, זה מה שיקרה באחרית הימים, לקראת בואו של המשיח. לקראת בואו של המשיח, כיוון שעומדת להופיע בעולם הוויה חדשה מאוד שלמה, ההוויה הזאת גורמת להרבה דברים קודמים להתבטל. אז מי שמסתכל על זה מבחוץ, הוא רואה הפוך, הוא רואה קודם כל את הביטול, הוא רואה קודם כל את החורבן, הוא לא רואה שפה הולכת להופיע הוויה חדשה, כי ההוויה החדשה היא בעצם באה בגמר הביטול של ההוויה הקודמת. אז מי שמסתכל על זה, הוא נבהל. נכון? זה מה שחכמים תיהרו. חכמים תיהרו בהרבה מקומות את התהליך הזה. הם תיארו את התהליך של ביטוי ההוויה הקודמת המפנה מקום להוויה החדשה. כן.
לפי זה אמרנו, בכל מקום שיש חורבן, מוות בערב,
כן.
נכון.
אז אתה שואל למה אנחנו באמת לא שמחים? נכון. נכון. אבל חבריו בחו, וכי הם לא ידעו. אלא למה בכל זאת אנחנו לא שמחים? אנחנו לא שמחים בגלל שתי סיבות. שתי סיבות. שכל סיבה היא חשובה לעצמה. סיבה ראשונה זה לא ביטול כלום. זה ביטול הוויה. זה ביטול ההוויה הקודמת, אבל זה הוויה. זאת אומרת, משהו כן מתבטל. זה לא שההוויה החדשה דוחפת החוצה, ולכן באמת, הילד שמאבד שיני חלב, כואב לו. כואב לי, השן מתנדנדת. וגם יוצא דם. זה גם יוצא דם. זאת אומרת, שביטול הוויה זה תמיד תהליך כואב. חייב להיות. כי זה ביטול הוויה. זה לא ביטול כלום. זה ביטול הוויה. זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה, יש זמן שמשהו מתבטל והדבר השני עדיין לא הופיע. זה מה שקורה לילד. אתה רואה אותו עם חור. מה קרה לך? יש לך חור. נפלה השן חלב. נו, ואיפה השן הבא? חכה. לוקח זמן לצמוח. אבל בינתיים מה אתה רואה? חור. זה בדיוק אותו דבר במציאות. ההוויה החדשה גורמת להוויה הקודמת להתבטל. ביטול הוויה זה כואב. יש בזה צער. זה לא פשוט. יש, כי משהו הווייתי, משהו של יש, מתבטל. דבר שני, אל תחשוב שההוויה החדשה מחליפה מהר מאוד את ההוויה הקודמת. לא, זה תהליך. ובינתיים מה יש בעולם? הרגשה של חלל. לכן קוראים לזה למת, קוראים לזה בשם חלל. כי נוצר חלל. נוצרה מציאות שחסר מילוי פה. חכה, יבוא המילוי. דור הולך ודור בא. אבל בין הדור שהלך לדור שבא, יש באמצע משהו שחסר. מרגישים חסר. לכן, בכל זאת, יש אבלות. יש אבלות על המציאות שהתבטלה. לכן, אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. עכשיו, מה אתה גמרנו, זהו, הלאה, היה פעם. לפני 2000 שנה היה בית המקדש. זה גמרנו, הלכנו. הלכנו לגלות, חיפרנו על אבותינו, סבלנו מספיק, קיבלנו כפליים, אומר הנביא, על אבותינו לקחה כפליים על עוונותיה ירושלים. אז למה אנחנו עדיין מתבטלים? למה אנחנו עדיין מתאבלים? כי איפה בית המקדש השלישי? אז יש עדיין חלל. זה ברור שבית המקדש השלישי בא להחליף בית המקדש השלישי, השלישי בא להחליף את בית המקדש השני והראשון. כן, אבל איפה הוא? הוא עדיין לא כאן. כיוון שהוא עדיין לא כאן, יש עדיין חלל. יש עדיין חור. זה כואב. איפה שכינה? איפה כהן גדול? איפה אש על המזבח? איפה? אז נכון שאנחנו כולנו מבינים שזה בא להכשיר את המציאות העתידית העליונה. אבל זה לא מונע הרגשת הצער, החיזרון. בינתיים אין. בינתיים שואלים הלכו בו. על זה בחו חברה של רבי עקיבא. למה אתם בוכים? אז זאת אומרת, שואלים הלכו בו. תסתכלו מה שקורה בהר הבית. איך לא נבכה? לא, יהיה טוב, לעתיד לבוא יהיה טוב. בסדר, לעתיד לבוא יהיה טוב. זה, אתה ניחמתנו. אבל עכשיו בכל זאת אנחנו מרגישים את החיסרון. אנחנו בכל זאת מרגישים את הצער. אנחנו לא רואים בית המקדש כנגד עינינו. לוקח זמן. לכן יש שתי ידיעות. יש את הידיעה הבסיסית הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא ידיעה אמונית מאוד גדולה, שכל הוויה חדשה גורמת להוויה הקודמת להתבטל, ויש הרגשת הצער על ההוויה הקיימת שמתבטלת. חבלי משיח. חבלי משיח זה כואב. כן, אבל זה כדי שהמשיח יבוא. נכון, תגיד את זה לאישה יולדת. בזמן שיש לה צירים. זה בסדר, מה בסדר? מה, יש לך צירים שאתה מדבר בסדר? זה אתם הבעלים, זה בסדר. כי אין, אתם לא יודעים מה זה צירים. אם הייתם עוברים את זה, נכון? היה צודקת, כל בוקר מבחים שלא עשה נישה. זה נכון. אנחנו מבחים שלא עשה נישה, שאנחנו לא עוברים את היסורים האלה. יש לנו יסורים אחרים, כן? אבל זה... נכון מאוד. בינתיים כואב לה. איך תגיד לה, עוד מעט יהיה לך תינוק חמוד, עושה חיוך. בינתיים כואב. כדור. זריקה. זה מה שהיא צריכה. ולכך, אמרו בפרק חלק. אמר לי רב נחמן לרב יצחק. כל זה במסכת סנהדרין. מי שמיה לך אימת עתי ברנפלה? שאל רב נחמן את רב יצחק. אני קורא בפרק למדה בדף קוף נונחת בעמודה ימנית. האם שמעת מתי יבוא בן נפלים? אמר לאמן ברנפלה. שאל אותו, למי אתה מתכוון? שאתה קורא לו בר נפלה, בן נפלים. כלומר, אחד שבא אחרי שהיו הפלות, נפלים. אמר למשיח, אני מתכוון למשיח. משיח בר נפלה, קרית לה. אמר, ככה אתה קורא לו? זה השם שאתה נותן למשיח, בן נפלים? אמר לדכתיב, ביום ההוא, הקים את סוכת דוד הנופלת. ודאי, אני קורא לו בר נפלה. כי הרי הפסוק אומר שהיה באותו יום, כלומר ביום בואו של המשיח, סוף סוף, השם יקים את סוכת דוד לא שנפלה. נופלת. זאת אומרת, כמה? נופלת, כמה נופלת, כמה נופלת, נו כמה פעמים, עוד הפעם, כמה נופלת. לכן אני קורא לא בר נפלה, מלשון נפילה. זה המשיח בא אחרי הרבה נפילות. זה מה שאתה שואל. אמר לאחי, אמר רבי יוחנן, אז אם זה אתה שואל, אז אני אגיד לך מה שאמר רבי יוחנן. דור שבן דוד בא, תלמידי חכמים מתמעטים. אתה רוצה סימנים? אתה רוצה לדעת מתי הוא יבוא? אז אני אגיד לך. ככה קיבלנו מרבי יוחנן. שדור שבן דוד בא, תלמידי חכמים מתמעטים. והשאר, עיניהם קלות ביגון והנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, עד שהראשונה פקודה, והשנייה ממהרת לבוא. כלומר, הראשונה מגיעה, היא עוד לא, לא, עוד לא גמרנו להקל את הצרה הראשונה, כבר בצרה השנייה. מה? כן, נכון. זאת אומרת, בקיצור, זה לא נשמע כל כך מעודד, סיפור. כן, אבל רצית לדעת איך זה יבוא, אז זה ככה יבוא. זה הסיפור. אומרת הגמרא עוד שם, כן, מהדורה שנייה, זה היה המהדורה הראשונה של החדשות. עכשיו באה המהדורה השנייה, עוד שם, תנא רבי יהודה אומר, דור שבן דוד בא, בו, בית הוועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן ישתומם, ואנשי גליל יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחוכמת הסופרים תשרח, ויראי חטא ימאסו, ופני הדור כפני הכלב, והאמת נהדרת, שנאמר ותהי האמת נהדרת. מהי ותהי האמת נהדרת? אמרי דבי רב מלמד שנעשים הדרים, הדרים, והולכים, והולכת לה. טוב, בקיצור, לפי המהדורה השנייה, זה לא נשמע יותר טוב. זה נשמע חמור מאוד. כלומר, כן, כל מיני דברים מוזרים, שפעם אף אחד לא הבין למה הכוונה, היום כבר יותר מתברר, המציאות עוזרת לנו להבין למה התכוונו חכמים, כשהם תיארו כל מיני דברים שבאותו זמן, זה היה נראה כזה רחוק מכל דמיון. היום זה כבר יותר קרוב להבנה, כי אנחנו קרובים למציאות הזאת, אז יש לנו איזושהי תפיסה בדברים שנאמרים כאן, פילי פלאים. מהי ושר מרע משתולל? אמרי דבר רבי שילה, כל מי ששר מרע משתולל על הבריות. טוב, כל זה צריך הסבר לכל הדברים האלה. אבל זה רואים גם צרות גשמיות וגם צרות רוחניות יתחדשו בעולם ובישראל. זה מה שרואים. כן, מדברים על צרות גשמיות והגליל יחרב. מדברים גם על צרות רוחניות, פני הדוח כבני הכלב, זה גם צרות מוסריות. האמת נהדרת, מחפשים איפה האמת, לא מוצאים אותה. טוב, אחר כך יש לנו מהדורה שלישית של החדשות. תניה, רבי נהוראי אומר, דור שבן דוד בא, בו, נערים ילבינו פני זקנים, וזקנים יעמדו לפני נערים, ובת קמה באימה, קלה בחמותה, ופני הדוח כפני הכלב. כנראה שזה דבר די בולט באותו זמן. מה זאת אומרת? מה? טוב, אנחנו עוד לא הסברנו. אנחנו בינתיים קוראים את דברי רבותינו. כן, זה ודאי, צריך הרבה הסבר לכל הדברים האלה, אתה צודק. אבל באופן כללי, מה שמובא מהדברים שמופיעים כאן, אנחנו שומעים שהמציאות היא לא מציאות פשוטה. היא מציאות מסובכת. היא מציאות מאוד מסובכת. היא מציאות מורכבת. היא מציאות שאנחנו רואים שגם באופן גשמי וגם באופן מוסרי וגם באופן רוחני נראה שהכל מתערר. אני רק אסביר אולי מילה אחת או שתיים על זה. כשאומרים לנו שנערים ילבינו פני זקנים, זה סדר רגיל, שהנערים מכבדים את הזקנים. זה רגיל, זה המציאות הרגילה. רואים שזה מתערר. זקנים יעמדו לפני נערים. הרי זה הפוך. תמיד צעירים מפנים מקום למבוגרים. לא, הכל מתהפך. נראה שאפילו המוסכמות, הכי פשוטות, הכי ראשוניות, הכי ברורות, הכי טבעיות, הכל מתארך, כאילו שהעולם מתנודד. הכל נראה שמתהפך מצד לצד. כמו שמתואר כאן, ובת קמה באמא, במקום לכבד אותה, קלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב, חוצפה זה נראה, עזות, כן? פה שואלים אותי שאלה. אז למה בכל זאת רבי עקיבא צחק ולא לא בכה למרות החורבן? מה? ושאר החכמים לא ראו. זה שאלה משני הכיוונים. זה שאלה משני הכיוונים. מצד אחד החכמים בכו. רבי עקיבא. מה, הוא לא... לא היה לו צער על החורבן? איך יכול להיות? ורבי עקיבא צחק, כי הוא ראה את העתיד, ושאר החכמים לא ראו. אז זה, הסיפור הזה, שמופיע בסוף מסכת מכות, הוא מלמד אותנו איך אנחנו צריכים להיות גדולים בתורה ובמידות. כי הוא מלמד אותנו אנחנו צריכים להיות בני אדם שמחזיקים בבת אחת שני חשבונות. זה הקושי. הקושי זה להחזיק את שני החשבונות. להחזיק חשבון אחד זה קשה, אבל זה פשוט. החשבון האחד זה המצב קטסטרופה. נכון או לא נכון? תעשה איקס במשבצת. נכון. נו, אז בוא נתייש. לא! רבי עקיבא. אז לא נורא. מה לא נורא? המצב הוא חמור מאוד. יש חורבן בית המקדש. אויבים משתוללים. תראה מה שקורה עם עם ישראל. אז צריך להחזיק את שני החשבונות. וזה הקושי הגדול. הרי כל הדברים שמתוארים כאן, גם אם אנחנו לא מבינים את כל הפרטים של מה שנאמר כאן, וזה לא פשוט להבין את כל הפרטים, כפי שאמרתי קודם, עד שהרמב״ם פוסק בסוף משני תורה, שכל הנבואות שנאמרו על העתיד, על אחרית הימים, לא נדע איך יהיה עד שיהיה. זאת אומרת, אתה תעלה לראש הרבה השורות. תנסה להבין, לכן הוא אומר, גם לא צריך להתעסק הרבה בזה. כי אתה לא תדע איך יהיה עד שיהיה. המציאות תפענח את הנבואה. אז אבל גם בלי לפענח ובלי להבין עד לפרטי פרטים מה יהיה, אבל אתה מבין שיהיו קשיים. איך רבנו הרב ציודה היה נוהג לומר? נצטרך עצבים מברזל. ככה הוא היה מתבטא, כל הזמן. חוזר ואומר את זה. צריכים עצבים מברזל. אם צריכים עצבים מברזל, כנראה שהמצבים שמלווים את תהליך הגאולה, הם לא המצבים הכי פשוטים. הם לא תמיד המצבים הכי נעימים. הם לא המצבים תמיד הכי משמחים. עצבים מברזל. להחזיק מעמד. אז השאלה היא כזאת. למה צריכים להחזיק את שני החשבונות בבת אחת? כי אם אתה לא צוחק עם רבי עקיבא, אז אין לך מאיפה לשאוב אמונה. מאיפה אתה תשאב את האמונה? מאיפה יש לך כוח לא להתייאש איפה שאחרים מתייאשים? מאיפה יש לך את הכוח לומר? כן, זאת הגאולה. אנחנו מתקדמים הלאה. ומה אתה מתקדם עליה? שמעת מהדורה הראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית? זה הולך ומתדרדר מרגע לרגע. אז מה? רבי עקיבא צחק. גם אנחנו צוחקים. אז ימלא שחוק פיל. זהו. אז אם זה ככה, אז נחכה שהמצב יהיה טוב. לא! אסור לך. אסור לך לשבת ולחכות שיהיה טוב. מה לעשות? תעשה שיהיה טוב. תפעל שיהיה טוב. אל תשלים עם החיסרון. אתה צריך לפעול להשלמת החיסרון, כי אתה צריך להרגיש אותו. אם אתה חי, טוב, טוב, בסדר, אז חייך, תן לעסק הזה לעבור, לא? בשביל זה, אתה חי בדור הזה. אתה חי בדור הזה כדי להשלים את החיסרון, כדי לעזור בלידה. גם אישה, אתה יודע שהיא תלד. כן, אבל היא בסכנה. זאת אומרת, אישה יולדת בפיקוח נפש. מחללים שבת. בשביל אישה שהולכת ללדת, מחללים שבת. מחללים יום כיפור. היא בפיקוח נפש. אבל היא תלד. מה זאת אומרת? בסדר, היא תלד, אבל זה סכנה. סכנה לה, סכנה לעובר. צריך לסייע. צריך לעזור. צריך ללוות את התהליך. כרגע המצב הוא קשה. אתה לא שומע שהיא צועקת? אתה לא מרגיש כמה כואב לה? זה לא פשוט הסיפור. אז אתה צריך להיות רגיש ולפעול ולהתגייס ולמסור את הנפש להצלחת התהליך. אבל אתה עושה את זה מתוך אמונה. כי אם אתה לא עושה את זה מתוך אמונה, מתוך הביטחון, שזה העדר לקראת הוויה, אז אתה עלול לעשות טעויות מאוד חמורות. מאוד חמורות. אם אתה לא רופא בקי, ואתה רואה אישה שכל כך סובלת, אתה עלול לעשות טעות, שאו תהרוג את האימא, או תהרוג את הוולד. מה, האישה הזאת סובלת, אז נהרוג את הוולד. מה זאת אומרת? היא באה ללדת כדי שיהיה לה ולד. תקל עליה מן הכאבים, אבל אחר כך היא תצרח, כי שהיא תשמע. שלא הצלחת ללדת את התינוק בשלום. אז אתה צריך להחזיק את שני החשבונות. לכן בא הסיפור בסוף מסכת מכות. כדי להגיד ולהכין אותנו לאחרית הימים. שאנחנו צריכים גם להחזיק את החשבונות של הרגשת הצער על מה שקורה. ולעשות הכל. מתוך אמונה וביטחון שזה מביא לגאולה. רק המדרגה של רבי עקיבא היא כל כך גדולה, שהוא מלא ביטחון ואמונה לעוד 2,000 שנה. טוב, זה צריך להיות מדרגה מיוחדת. זה רבי עקיבא. הוא אומר, אני צוחק על עוד 2,000 שנה. אנחנו לא צריכים לצחוק על עוד 2,000 שנה. אבל בשביל אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. אבל בכל זאת לא נראה שזה 2,000 שנה. אבל מכל מקום חייבים להחזיק את שני החשבונות. וזה הקושי. הקושי זה איך מצד אחד אתה מאמין ואתה מלא ביטחון ואתה מלא שמחה ואתה מלא חיוניות. אתה מלא צער אבל לא ייאוש. אתה כואב את המצב ואתה לא אומר הכל אבוד. אתה לא מתערר עבוד. באמונת הגאולה שלך, ואתה לא אומר, אז טעינו. זה בכלל לא היה שווה, וזה לא היה כדאי, ובשביל זה אנחנו כאן. לא, אתה לא מתבטא בצורה כזאת, כי אתה רבי עקיבא. ומצד שני, אתה בוודאי מרגיש את החיסרון של ההדר. אתה ודאי רואה שהמציאות הזאת שמתוארת כאן בדברי חז"ל, היא לא מציאות קלה. היא לא מציאות פשוטה. אז מה עושים? מה זאת אומרת? תשים כתף תחת האלונקה. מה אתה שואל מה עושים? מה בכלל השאלה? אז תבוא תעזור. המצב הוא לא קל. זה נכון. אין הוויה חדשה בלי העדר. ובמציאות של העדר, בדיוק מה שקורה לאישה יולדת. למה באמת אצל אישה יולדת יש כזה קושי? כי עם ההוויה החדשה יש העדר. והעדר הזה הוא כואב, הוא גורם לצער מאוד גדול, הוא גורם לקושי. עד עכשיו היה עובר במי אמו ושליה ומציאות מיוחדת, ופתאום זה הולך להתבטל. אז זה לא פשוט. הניתוק הזה בין העובר לבין אמו, זה מציאות מסובכת, היא קשה, היא כואבת, היא מלאצה. צריך לעזור, צריך מילדת טובה. צריך פה שיהיה אישה חכמה. ככה קוראים למילדת. למילדת בלשון של חכמים נקראת חכמה. קוראים לחכמה בשבת. למה אתה קורא לחכמה? כי היא צריכה הרבה חוכמה. להקל על היולדת ולא לפגוע בוולד. היא בבת אחת צריכה להיות שתי פעולות שהן מאוד מנוגדות. כי מצד אחד היא צריכה להקל על היולדת, ומצד שני היא לא צריכה לעשות שום פעולה שתפגע בוולד. יש מי שאומר, העיקר זה היולדת. יש מי שאומר, העיקר זה הוולד. באה חכמה ואומרת, שתיהן. שני הדברים צריך. גם לטפל ביולדת וגם לטפל בוולד. וזה לא פשוט. כי זה בבת אחת, שני דברים שאתה אומר, צריך גברת, קדימה, קדימה, צריכים ללדת. מצד שני, זה כואב לה יותר. מצד זה, ככה הולך תהליך הלידה. וזה מה שבאחרית הימים. לכן אנחנו צריכים גם את החכמים וגם את רבי עקיבא. כן. כן, בבקשה. טוב. אחר כך, מהדורה רביעית. תניה. רבי נחמיה אומר, דור שבן דוד בא בו, העזות תרבה. והיוקר, לנו יש גרסה יאמיר, פה יעבד, הכוונה ימוגזם, והגפן ייתן פריו, זאת אומרת יש שפע בקרם, והיין ביוקר. למה? אחרי זה תרתי דסתרי. אם יש הרבה ענבים, אם הקרם נותן, אם הגפן נותן פריו, אז למה היין צריך להיות ביוקר? ונאפחה כל המלכות למינות ואין תוכחה. כלומר, המצב הוא קשה.
נכון, אבל הרב היום בימינו יש עודף של יין בעולם.
כן? המחירים ירדו. טוב, אז אנחנו כבר עברנו את זה. נרגענו. את הסעיף הזה אפשר. כבר הסעיף הזה אנחנו אחרי. אם יש לך עוד סעיפים שכבר עברנו אותם, תודיע, ככה אנחנו נדע.
מה המקור של זה? זה גמרות?
כן. זה גמרות, זה ברייתות. כתוב תניה. זה תורה שבעל פה. אתה שואל איך החכמים ידעו את זה?
והברייתות האלה, הן מצמחות על נבואות מהתנ"ך?
ודאי. כמו כל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. איך אנחנו בכלל יודעים את כל מה שאנחנו יודעים? אנחנו לומדים תורה שבכתב, ואנחנו לומדים תורה שבעל פה, ובאו חכמים, והראו לנו את הקשר ביניהם. מה עושים כשלומדים גמרא? מינה הנה מילה. מה יקרא? מאיפה אתה יודע את זה? ואז חכמים מראים, ככה כתוב בפסוק. למה מסכת ברכות מתחילה בקריאת שמע של ערבית? כי התחילה בקריאת שמה של ערבית. מה זאת אומרת? זה לא ככה מתחילים את היום. בלילה מתחילים את היום? כן, שנאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. אתה רואה, בתורה שבכתב, הסדר הזה מופיע. אז גם בתורה שבעל פה, זאת אומרת, עושים את הקשר, אז אותו דבר. ברור שהדברים האלה הם גם מופיעים בנבואות. רק בנבואות זה כמו גם ההלכות. וכי כל ההלכות שיש לנו תורה שבעל פה הן גלויות בתורה שבכתב? לא. אז קיבלנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וחכמים תורכים במשך הדורות, אגב, לא רק בתקופת התנאים ותקופת המוראים, גם בתקופת הגאונים וגם בתקופת הראשונים ואפילו בתקופת האחרונים. נרתמו החכמים להראות את הקשר. אז אותו דבר גם פה. יש יסוד בוודאי בדברי הנבואות. רק הדברי הנבואות הם במדרגה מאוד גדולה. הנבואות נאמרו בזמן שהנבואה הייתה נוהגת בישראל. אז איך להבין נבואות בזמן שהנבואה הייתה נוהגת בישראל, בזמן שהנבואה לא נוהגת בישראל? זה בעיה. אתה מבין את הקושי? זה קושי לא פשוט. אנחנו, איך נבין נבואות שניתנו בזמן שהיו נביאים? אז בזמן שיש נביאים, להבין נבואות זה הרבה יותר פשוט, כי זה מה שחיים. אבל עכשיו, כן, אז אומר הרמב״ם, שבאמת זה מאוד קשה, ולכן, איך בדרך כלל זה מסתדר? על ידי המציאות. המציאות היא חושפת את התוכן הפנימי של הנבואות. זה לא אומר שלא צריכים ללמוד, זה מקרב אותנו. זה יש לנו גם, בגלל זה גם התורה שבעל פה היא נתנה סימנים גלויים. מהי הסימן הברור שהגאולה הגיעה? ארץ ישראל תיתן פירותיה בעין יפה. אין מחלוקת. זהו. אם אתה רואה שארץ ישראל שהייתה שוממה, חוזרת להיות פורחת, צומחת, מצליחה, סימן שהגאולה הגיעה. אבל זה כתוב בנביאים. זה כתוב בנביאים. יסוסום מדבר וצייה ותגל הערבה. זה כתוב בנביאים. כן, כתוב הנביאים, אז הנביאים אומרים, הנביאים הם אוהבים לחלום, הם אומרים דברים יפים כאלה שיהיה. בא רבי אבא, אומר, לא, זה פסק הלכה. כשאתה תצטרך להחליט אם זו גאולה או לא גאולה, תבדוק, תראה. האם בערבה מגדלים פלפלים? כן. אז זהו, הגאולה הגיעה. אסור להתווכח עם זה. זה אותו דבר, כמו הלכה. יש דברים, היסודות כתובים בתורה שבכתב. באה תורה שבעל פה ואומרת, ככה ההלכה.
אבל יש את זה מחלוקת כיום.
מה זאת אומרת? זה גם בישראל הרבה זמן עד שכולם קיבלו הלכה. אתה חושב שבעם ישראל? למה הרמב״ם כתב משנה תורה? קראת את זה? למה הרמב״ם כתב את הספר משנה תורה? הוא אומר כי אנשים כבר לא יודעים מה לעשות מרוב מחלוקות. אז אני בא לפסוק הלכה בשביל כולם. הוא אומר, זה מה שהוא אומר. למה אני כתבתי משנה תורה? כי כולם אומרים את זה, וכל אחד כמובן שאומר את דעתו, מסתמך. הוא מביא מקור. אומר, כן, 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 כל זה טוב ויפה, אז אין ברירה, אז אין אם בא להכריע בשביל כולם. זהו. אחרי שהרמב״ם פסק הלכה, כולם משתתקים, ואחר כך עוד פעם חולקים. ואז ככה עוד 300 שנה בא רבי יוסף קארו ואומר, נו כמה זמן אפשר עוד פעם זה? אבל לא יודעים כבר מה לעשות, כי בינתיים בין הרמב״ם לבין רבי יוסף קארו עוד פעם חזרו מחלוקות כבר על דברים אחרים. אז אין לי ברירה, אני מוסר את הנפש לפסוק הלכה בשביל כולם. בא שולחן ערוך לעולם, כולם משתתקים. אתה רוצה לחלוק על רבי יוסף קארו? מי אתה בכלל? אז בהתחלה היו חכמים שלא קיבלו. ומהר מאוד התברך שאי אפשר לעמוד. ראו בעין גלויה שרבי יוסף קארו קיבל מן השמיים סייעתא דשמיא. אבל עם כל זה, אז זה הרי מה כתב הערות על השולחן ערוך. זה לא חדש. אז גם בימינו עברו פחות שנים מיישר בין הרמב״ם לבין רבי יוסף קארו. אז זה שיש אנשים שעוד לא לגמרי קיבלו את ההלכה הזאת, רוב העולם התורני, אני מדבר על העולם התורני, 90 ו... אני לא יודע כמה אחוזים להוסיף. אולי 95, אולי 96, אולי 98 אחוזים של העולם התורני, כבר קיבל את הפסק ההלכה הזה שהגאולה התחילה. אז זה לא נכון, אני שמעתי שחולקים. בדקת את האחוזים? בדקת כמה החכמים האלה יש להם השפעה? לא. רוב העולם התורני, התורני, הרבני, החכמים הגדולים, מי אומר שלא? זה, יש עמדות בודדות שאומרות שלא. השאלה אחר כך זה בפרטים. נכון, הגאולה התחילה, אז השאלה איפה היא נמצאת? היא באמצע. לא נכון, שלושת רבעי. לא נכון, זה לא שלושת רבעי, זה אמצע. טוב, בסדר. ואחד בא ואומר, לא נכון, זה בין האמצע לבין שלושת רבעי. טוב, בסדר. מדינת ישראל זה סוף הגאולה. לא נכון, זה לא סוף הגאולה. זה התחלת דגאולה. זה בסדר, זה... כל הדורות היו...
זה ויכוח סרק?
מה?
ויכוח סרק?
לא, הוא לא ויכוח סרק. קודם כל, מחלוקות בין תלמידי חכמים גדולים, זה אף פעם לא סרק.
אבל זה לא לשם שמיים
הוויכוחים. מי אמר?
זה רק גורם ויכוחים.
לא, זה לא נכון. זה הוויכוחים הם בין אנשים הקטנים. ומה זה עוזר לעשות את הוויכוחים האלה? אם הם ויכוחים תורניים. אני לא מדבר על אנשים שמתווכחים ברדיו. לא על זה. אני מדבר. ויכוחים תורניים בין חכמים גדולים. אני כמובן עשיתי את זה סכמטית, אבל זה עוזר לברר את האמת. איזו תורה צריכה ללוות את התהליך. כי כל אחד מוכיח יותר. ומה קורה בסוף? בסוף המציאות באה ומוכיחה כדעת מי. זה כמו, תבוא ותגידו, איפה שמענו דבר כזה, שהמציאות מוכיחה כדעת מי? מה זאת אומרת? מישהו פעם למד מסכת ברכות? פעם? עכשיו לומדים מסכת ברכות, נכון, פה לומדים מסכת ברכות. מה כתוב? שהייתה מחלוקת בית בית הלל לבית שמאי, איך קוראים קריאת שמה בערבית? שנאמר ובשורמך, ובקומך. אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך, והיתתי לקרות כדברי בית שמאי, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. מכירים את המשנה הזאת? הגעתי לבית המדרש, אמרו לי, כדאי היית לחוב בעצמך, שעברת על דברי בית הלל. מה זאת אומרת? אבל עשיתי כבית שמאי, כי אני מאמין בבית שמאי. יש לי רב, אני שייך לבית שמאי. אמרו לו, אדוני, הפסקה הלכה כבית הלל. מי אמר? מי אמר? אתה לא רואה שכמעט, כמעט הלכת למות? נכון. עכשיו הבנתי את הסוף. נפסקה הלכה כבית הלל. ואני חשבתי שאני יכול להמשיך לנהוג לחומרה כבית שמאי, שצריך לשכב כדי להגיד קריאת שמע של ערבית. וקיבלתי הוכחה מן השמיים. לכן באתי לספר את הסיפור בבית המדרש. איך זה קרה? שאני נהגתי כמו הרב שלי, והסתכנתי, אמרו לזה פשוט, כי כבר נפסקה הלכה כבית הלל. ואם אתה מתעקש להמשיך לנהוג כבית שמאי, כשמן השמיים כבר אמרו שהלכה כבית הלל, אתה מסתכן, למה? כי המציאות כבר נקבעה כבית הלל.
אבל היום אנחנו לא יודעים איך המציאות.
למה? אנחנו לא רואים את המציאות. אנחנו לא רואים שמדינת ישראל זה המקום היחיד בעולם שיש סיכוי לעם ישראל לחיות. מה זאת אומרת אנחנו לא רואים? ועוד רואים. כל יום מקבלים חידוש. כל יום על זה מקבלים חידוש. מה אנחנו לא רואים? סופר רואים. איפה התורה היום אם לא בארץ ישראל? כל יהודי בחוץ לארץ, תשאל אותו. ומה יקרה אם יהיו בעיות ליהודים באמריקה, באנטרקטיקה ובאפריקה ובאסיה? אז אני טס לארץ. אתה טס לארץ. אתה יודע כמה יהודים עושים את זה בלי לשאול אף אחד? אני פעם פגשתי כל מיני אנשים, אמרתי, איפה? אנשים שעלו לארץ, בחורים צעירים. ואמרתי, איפה אתה גר? הוא אומר, בבית של ההורים. בית של ההורים? ההורים שלך חיים שם. נכון, מה אתה חושב? קנו דירה. אין כמעט דירה בירושלים. כי כל היהודים העשירים של חוץ לארץ כבר קנו דירות בירושלים. אז בינתיים מה עשו? עשו שני דברים. קנו בתים והכניסו את הילדים שלהם. בינתיים ממשיכים להרוויח כסף שם. מה שבטוח, בטוח.